请登哥。
דיברנו על ההבדל בעצם של הוספת מדרגה אחת מעבר לגישה האפלטונית. זאת אומרת, הגישה האפלטונית תופסת את עולם האידאות כאיזשהו עולם נייח, עולם שלא קורה בו שום דבר, אלא הוא בעצם גורם למה שקורה למטה ממנו. והנזיר אומר פה שהאלכסנדרונים מתווכים בין האפלטוניזם לבין הסטואה. זאת אומרת, הם לוקחים את עולם האידאות של אפלטון ואת הלוגוס של הסטואה ומחברים את זה בהרכבה שהיא לא סינקרטית, כמו שאמרנו, היא לא מלאכותית או משהו, זאת אומרת, היא הרכבה, זה משמעותי, זה לא במקרה אם חיברו תורות של שני רבס. והם הוסיפו בעצם עוד עולם שנמצא מעבר לעולם האידאות, וזה הלוגוס של עולם האידאות. זאת אומרת, כמו שלעולם שלנו יש לוגוס שמחיה אותו, ואולי אפילו זה האידאות עצמן, בתוך העולם של האידאות או מאחוריו נמצא עוד פעם לוגוס. והעולם האידאות האפלטוני זה עולם של אידאות נחות, מה שהוא אומר בסימניות שבו סיימנו, שהם בעצם הצורות של העולם הזה באופן סטטי כזה, קבועות איכשהו באיזשהו עולם למעלה, שהעולם שלנו הוא איזשהו חיקוי שלו, איזשהו יישום של הגשמה שלו, רק לקרוא לזה. בעצם דיברנו קצת גם על ההבדל בין האפלטוניות, לפני שדיברנו על זה, אז דיברנו על ההבדל בין אפלטוניות לבין השימיות במובן קצת אחר. הוא קרוב, אבל הוא קצת אחר. כאן הוא מדבר על זה שבעצם לכאורה היהודי השימי הוא למעשה אפלטוני פלוס. כן, יש איזשהו עולם אידאות, ואני מכניס מאחוריו עוד לוגוס שמחיה גם אותו. זאת אומרת, מאחוריו יש גם משהו, וכמו שאמר פה, בעצם לא רק משהו אחד. זה שרשרת שלמה, מאחורי כל משהו יש משהו אחר. כן, כל דבר הוא בעצם מעבר למישור שמאחוריו. בהתחלה כשדיברנו על ההבדל בין אפלטון לבין השימיות, אז אמרנו שגם גם הלוגוס של העולם הזה, כן? זאת לא הלוגוס של עולם האידאות, אלא הלוגוס של העולם הזה, שזה לפי אפלטון עולם האידאות בעצם, הוא שונה מהלוגוס כמו שתפס אותו היהודי השימי. אמרנו שלמעשה אצל אפלטון האידאות האלה, אפילו שהן קיימות, אבל מה זה העצמים האלה שקיימים? זה התארים, הסוסיות נגיד. הסוסיות קיימת, זה גם עצם, שם עצם נקרא לזה. או ההיות בעל צבע, או היות ירוק, או כל התכונות או התארים, זה דברים שקיימים אצל אפלטון. זה מה שהוא נמצא מעבר לאריסטוטליות, אפלטון. אבל אמרנו שהתפיסה השמעית בעצם אומרת גם שקיימים דברים, שמה שקיים באמת, הדבר כשלעצמו, הוא דבר מופשט. אבל זה לא זה. זה לא דבר שלקוח מעולם המושגים שלנו, מה שאמרנו, והוא בהכרח לא לקוח מעולם המושגים שלנו, כיוון שהדבר עצמו זה בדיוק העצם כשהוא מופשט מעולם המושגים שלנו. זה מה שקיים. באמת, זה הדבר כשלעצמו, המונחים של קאנט או החומר אצל אריסטו. זאת אומרת, כשאני רוצה להגיד להסתכל על סוס, אז מה שקיים ממנו במובן המופשט, זה לא, אני לא מדבר על הסוסיות, אני מדבר על הסוס עצמו, מה שאפלטון לא דיבר. זאת אומרת, היהודי השני מסתכל על הסוס, אז כשאני מסתכל על הסוס עצמו, מי זה הסוס? אז הסוס זה לא אוסף התכונות שלו, הסוס זה הבעל הבית, זה שהוא מאופיין על ידי כל התכונות האלה. זה הדבר עצמו, כן? זה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד עליו כמעט שום דבר, חוץ מאשר אולי זה שהוא קיים וזה שהוא אחד או שניים, קצת דיברנו על זה. אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו בשפה שלנו. להפך, זאת אומרת, דווקא המושגים שאפלטון קורא להם מופשטים, סוסיות, צהוביות, כן, כל התכונות כשהן רק תכונות, שהן לא מאפיינות עצם, אז הוא הופך אותם גם לשם עצם, אבל העצם ההוא זה עדיין משהו ששייך לעולם שאנחנו היינו קוראים לעולם הצורה. אבל הוא טוען שגם הצורות קיימות. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים או לא? אני רוצה לדעת. לא, זאת פעם. אפלטון, כשהוא מדבר על האידאות כשהן קיימות, אז איך הוא יוצר את עולם האידאות? קודם כל אמרנו שהוא יוצר אותו מלמטה למעלה. ואמרנו, בסופו של דבר, מה נוצר? נוצר עולם אידאות שהוא בעצם מחוקה מהעולם שלנו. למרות שפילוסופית העולם שלנו זה חיקוי שלו, אבל איך יצרנו אותו? יצרנו אותו כחיקוי של העולם שלנו. כן? זה כמו שהאמירה המפורסמת של מרקס, כן? שהדת זה אופיום להמונים. או שהאדם יצר את אלוקים בראשית ברא האדם, כן, יש כל מיני דברים כאלה. אז זה נכון, זה לא סגור לא נכון, זה נכון. אז כשאני מגיע למסקנה שיש אלוקים, יש אלוקים, אז אני כאילו יוצר את מושג האלוקים, את המושג, לא את האלוקים עצמו. אחרי שיצרתי אותו, אז אני כבר הגעתי למסקנה שאותו דבר יצר אותי. אבל ברור שהראשון השושב הוא זה אני, כי סוף סוף אני הוא זה שמכיר את הכל. במובן הזה אכן האדם יוצר את האלוקים. אז אותו דבר גם פה, זאת אומרת, אפלטון באמת אומר שהעולם שלנו זה איזשהו חיקוי של עולם האידאות, אבל כשהוא מנסה להגיד משהו על עולם האידאות זה תמיד משהו ששאוב מעולם המושגים שלנו, מעולם שלנו. אז אומר, עכשיו בעולם הזה רואים סוס, אנחנו מפשיטים אותו, רואים את הסוסיות, אוקיי, עכשיו אז אני אקבע שיש אידאה כזאת של סוסיות והיא עכשיו קיימת לעצמה. אבל עוד פעם, זה בעצם איזושהי צורה, איזשהו משהו ששייך למישור הצורה בעולם שלנו, כן? כי הסוס, כמו שאני רואה אותו פה, זה בעצם אני רואה את הצורה, אני לא רואה את הסוס עצמו. הסוס עצמו זה לא דבר ש... שאני יכול להגיד עליו שיש לו ארבע רגליים, נגיד, כן? זה לא... זאת אומרת, איכשהו בא לידי ביטוי אצלי בעולם הצורות, אז זה דבר בעל ארבע רגליים, אבל הדבר כשלעצמו אין לו רגליים. זה לא שייך... אין מה לדבר על כמה רגליים יש לו. זה הדבר עצמו, זה דבר שהוא בא על המאפיינים האלה של להיות בעל ארבע רגליים וזמב וכולי. כשאומרים שדבר כזה קיים, אז אומרים משהו אחר מאשר כשאומרים מה שאפלטון אומר שהאידאות קיימות. זה משהו אחר לגמרי. אז אני אומר שהסוס עצמו, לא הסוסיות, זה מושג מופשט. הסוס שאני רואה אותו, הסוס הקונקרטי, זה מה שאני רואה מהסוס המופשט. אבל הסוס הקיים באמת בעולם של עצמו, זה עצמו מושג מופשט. לא צריך להפשיט אותו ולהגיע לסוסיות. רק נכון, על המושג ההוא אין לי מה להגיד בעולם המושגים שלי. אני לא יודע איך ליצור את העולם ההוא, אני קורא לו איזשהו עולם אלוקי בעצם, בעומק, כן, בעומק הדברים, הדבר של עצמו הכי עמוק, בתוך כל עצם, סוס או אדם או, או, או שולחן, זה אלוקים. חודרים מספיק עמוק פנימה. הנקודה שהיא העצמיות שלו זה בעצם איזשהו חלק אלוקי. אז אני בעצם לוקח מושג שהוא לא שאוב מהעולם שלי, הוא שאוב מלמעלה, ואיתו אני בונה את העולם כשלעצמו. אני לא יוצא מעולם המושגים שלי ומנסה להפשיט ולעלות ולבנות איזה שהם עולמות מופשטים. אני יוצא מהנחה שיש עולמות מופשטים, ואני מבין שהם אלה שהם העולם כשלעצמו, שהצורות שלו זה מה שאני רואה. אז אני בא משני כיוונים, אני לא בא מלמטה למעלה. זה הבדל שדיברנו עליו, הזכרנו אותו קצת בהתחלה, אני רציתי קצת יותר לפרט אותו פה, כי זה הבדל שהוא מעבר להבדל שמצביע הנזיר. אז אני מדבר על מצב שבו האלכסנדרונים הוסיפו עוד לוגוס לעולם האידאות. זה ההבדל שיש מעל אפלטון, שהתקדמנו עוד צעד. ההבדל שאני מדבר עליו זה שהצעד הראשון שאותו גם אפלטון עשה לא נראה אותו דבר. לא רק שהתקדמנו עוד צעד. ואת יש לוגוס לעולם שלנו, ויש לוגוס לעולם האידאות, וגם הלוגוס של העולם שלנו זה לעולם האידאות. האידאות זה חלק מהצורה, אתה יכול להגיד שגם זה נקרא מופשט, אז בסדר, אני מחכים, זאת אומרת, גם הסוסיות קיימת. אבל הסוסיות זה עוד פעם שמעתם. יש לו תכונות ויש לו קיום של עצמו, גם מושגים זה דבר קיים. מאז שהזכרנו את הדוגמאות האלה, נכון? של יהודי, טוב. נדמה לי שהזכרנו את זה, נכון? שמתווכחים על מה זה טוב, או מי הוא יהודי. אז אמרנו שיש פה איזשהו מושג שהוא קיים עוד לפני התיאורים שלו, ואנחנו רק מתווכחים איך מתארים אותו נכון. אחרת זה סתם ויכוח סמנטי, כל אחד יקרא למה שהוא רוצה בשם אחר וניפרד לשלום. אם אנחנו מתווכחים באמת ואנחנו רואים שהוויכוח הזה לפעמים מאוד אמוציונלי, זאת אומרת שזה חשוב לאנשים לקבוע שזה טוב ולא הוא טוב, ושזה יהודי ולא הוא יהודי, זאת אומרת שהם מתעקשים על זה שהם שניהם מדברים על אותו מושג. אותו מושג שעליו הם מדברים, לא התיאורים שהם נותנים, שהם סותרים, אלא המושג עצמו שעליו הם מדברים, זה מושג אחד, וזה המושג שהוא לעצמו עוד לפני התיאורים. זה המושג עצמו והוא קיים. אנחנו עכשיו צופים עליו ומוצאים איזשהו תיאור, מישהו אחר צופה עליו מוציא תיאור אחר, בסדר? עכשיו המושג ההוא זה לא אידאה אפלטונית. גם לסוסיות יש את אותה חלוקה בין חומר וצורה, זאת אומרת לא אכפת לי לקחת את ההפשטה האפלטונית, אבל אני אעשה עליה את אותו ניתוח. זאת אומרת גם לסוסיות עצמה זה מושג, מושג הסוסיות, וגם הוא יש לו חומר ויש לו צורה, גם שם אני אעשה את אותה חלוקה. זאת אומרת זה לא אותה חלוקה שאפלטון עושה בין עולם האידאות לעולם שלנו, זה... זאת הנקודה שאני רציתי להבהיר כאן. טוב, נתחיל את י' א', זה א', נכון? גמרנו את י'. גדול הפילוסופיה הדתית היהודית העתיקה הקרובה בזמן לשרידי תקופת הנבואה, פילון, רואה את האידאה האפלטונית בתורה, באומרו, דוגמה זו, עיקר זה של משה, ולא שלי, שנאמר, בצלם אלוקים ברא את האדם. אבל הוא עולה, זה עד כאן זה כמו אפלטון. רואה את האידאה האפלטונית בתורה, מה זאת אומרת? זה, הוא גם אומר את זה באות תתוו, יש לכם, אין לכם את הצילום. באות תתוו הוא מראה שרבי יהודה אברבנאל, פילוסוף יהודי נאו-אפלטוני, שהכניס את אפלטון עד כדי כך לתורה שהוא כבר לגמרי זיהה אותו עם משה רבינו. זאת אומרת, לא אפלטון היה משה רבינו, אבל עם התפיסה של משה רבינו, התפיסה התורנית. ולגן, זאת אומרת, הוא ניסה בכל כוחו למחוק את ההבדלים שקיימים בין האפלטוניות לבין התפיסה התורנית היהודית. פה גם כן בעצם רואים משהו כזה, אבל עכשיו הוא ממשיך. זאת אומרת, הוא מכניס את האידאה האפלטונית בתורה, בצלם אלוקים ברא את האדם. צלם זה כמובן הדבר שאותו רואים, לכאורה זה חיקוי חזותי, כן, של אלוקים. אבל, זה אידאה, אבל הוא עולה ומנצח, כוונה ממליך או ממשיל, כן, מנצח זה... ציבורים לזה לנצח את ההוא. אבל הוא עולה ומנצח בתבנית התורנית וההמשלית את האידאה הצפויה, זה צלם, שיינה לו אלא מקום מעבר, סימבולון למעבר החוק, למאמר החוק, לוגוס נומוס, הנשמע מתוכה כדבר השם. לוגוס נומוס זה מושג שראינו למעלה, באות יוד, אות יוד של המאמר הקודם. תבנית הסטואה, זאת אומרת, לוגוס נומוס, החוק הנשמע כמאמר מיוחד לאלכסנדרונים כמו לסטואה, והלוגוס נומוס זה בעצם, זה הלוגוס, הסטואי, זאת אומרת, זה המאמר החוק, זה תרגום לעברית, וזה בעצם החוק שנמצא בתוכו של הדבר, והדבר מתנהג לפיו, כן? זה בעצם החוק מחיה את הדבר, זה המאמר של הקדוש ברוך הוא שנמצא, נשאר בפנים. מה שהוא לפי התכונה התורנית והאמשלית המיוחדה להיגיון השמי הנבואי. זאת אומרת, מה שפילון פה בעצם עשה לאפלטון, שאחרי שהוא לקח את עולם האידאות שלו ומצא אותו בתורה, הוא לא יספק בזה. המטרה שלו בכל הסיפים האלה זה להראות שפילון הוא לא סתם נאו-אפלטוני וזהו, כמו שתפסו נגיד חוקרים. הוא נאו-אפלטוני אבל יהודי גם. יש פה, הוא תמיד לפי התכונה האמשלית התורנית, שמיוחדת להיגיון השני הנבואי, אז הוא לוקח את אפלטון וגם אותו מבין בתבניות האלה. זאת אומרת, הוא לוקח את עולם האידאות של אפלטון וגם לא מוסיף לוגוס נומוס שנמצא בתוכו, מאחוריו. זה מה שהוא אומר, שהאידאה הצפויה יענה לו אלא מקום מעבר, סימבולון, כאילו איזה סימול למאמר החוק, מייצוג של עולם החוק, של מאמר החוק. מה? בצלם אלוקים עשה את האדם, אז הוא אומר שיש אידאה של היות בן אדם, של אדמיות. אז זה בעצם, זה מה שהוא אומר פה, לכן הוא מוצא את עולם האידאות בתורה. זאת אומרת הנזיר שזה לא, הוא לא עוצר פה, זה נכון, בשלב ראשון, אבל הוא לא עוצר פה. זאת אומרת שבתוך האדמיות הזאת יש גם כן איזשהו מאמר שמחיה אותה, זה לא עולם סטטי, זה לא עולם של חוקים יבשים. החוקים האלה זה שמות עצם. עוד י' ב' שמיעת הנראה. האור הוא הטוב שבנמצאים. יש לכם את זה? מי מאיתנו מצלם? יש פה מישהו כזה מוגדר, אני לא אצלח לקבוע כדי שאנחנו לא נתקע. היה מישהו שצילם אבל יכול להיות שיש להיכנס. מישהו שנכנס מוכן לקבל את זה על עצמו. בסדר? טוב, עכשיו אני, אין טעם עכשיו לעשות את זה, בוא אני אקרא עכשיו ואסביר, אבל שלאבא שלא ניתקע. עכשיו מדבר על שניית הנראה. האור הוא הטוב שבנמצאים, והטוב שבחושים הראות, ראייה. כמו השכל בנפש, כך העין בגוף. כל אחד מהם מביט. זה המושכלות, זה השכל, וזו המוחשיות. העין מביטה את המוחשיות. הטוב שבנמצאים והטוב שבחושים, הכוונה, זה לא באירוניה. הוא באמת מתכוון לזה, למרות שהוא שם דגש על שמיעה, אבל כבר אמרנו שכשדיברנו על הבדל בין ראייה לבין שמיעה, או בין אור לקול, אז דיברנו על זה שהראייה היא אמנם יותר שטחית, אבל היא הרבה יותר ברורה. כחוש זה ודאי החוש הכי טוב. זה מה שאומר שזה, האור זה הטוב שבנמצאים, והטוב שבחושים הראות. כלומר שכחוש ודאי, מה אני מצפה מחוש? מחוש אני מצפה שיבין, שיבין בצורה הטובה, או שיכיר בצורה הטובה ביותר את מה שהוא מכיר. אז הראייה זה באמת החוש הטוב ביותר. נכון שזה אסור לעצור בראייה, צריך להמשיך בשמיעה, וזה כבר באמת המשכה שהיא מעבר לחושים. אבל הטוב שבחושים זה הראייה. הוא אומר שכמו השכל בנפש, ככה עין בגוף, דיברנו על זה כבר, שבעצם יש גם חשיבה חזותית וחשיבה שמית. כן, יש גם עין של עין השכל, ויש גם את אוזן השכל. כן? לא, לא. לא, הוא אומר, להפך, הוא אומר, הראייה כמו השכל בנפש, ככה הראות בגוף. הוא עושה את המטאפורה במפורש, לא, הראות בגוף זה הראות בגוף. הוא אומר, אותו דבר, גם השכל בנפש. סתם ככה במאמר מוסגר, ההשוואה הזאת בין שכל בנפש לעין בגוף מניחה משהו מן השמיות בכל זאת. כי בעצם אנחנו מניחים שגם השכל מביט. אתם מבינים שהבטה הזאת לא פעולה של חשיבה. הבטה הזאת פעולה של הכרה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאצל הנזיר תורת ההכרה והלוגיקה, אפיסטמולוגיה מה שקוראים, והלוגיקה, זה לא תחומים נפרדים או בעלי גבול חד ביניהם. אם משהו קורה היגיון שמי, שזה לכאורה לוגיקה או היגיון, זה חלק גדול מזה, ואולי היסוד של זה, זאת חישה, כאין חישה, זו הכרה. זאת אומרת, ההכרה הכוונה להתבונן במובן הרחב של המילה במה שמחוצה לי. חשיבה זה לאבד נתונים שכבר נמצאים בתוכי, או לאבד נתונים, או כן, לחשוב. אז פה כשהוא משווה את השכל בנפש לעין בגוף, הוא מראש מניח, אפילו בחלק החזותי של השכל, בחלק העיוני, כן, משון העין של השכל, הוא מניח שהשכל ממלא גם תפקיד הכרתי ולא רק תפקיד חשיבתי. זה היום חידוש יותר גדול ממה שהיה פעם. היום אנשים לא כל כך חושבים כך. אבל כנראה שזה לא דבר מובן מאליו. עם זה שהשכל רק חושב, הוא אפילו לא מתווכח. רק השאלה איך השכל מכיר? האם השכל מכיר בצורה חזותית או בצורה שמיעית? זה השאלה. וזה ברור שהשכל הוא לא איבר, אלא פונקציה שגם מכירה, לא רק חושבת. זו נקודה מעניינת שרואים פה ככה מכללה, לא אומר אותה במפורש. על ידי האור...
כמה
אבל בדיוק ההבחנה הזאת בין שמיות ולא שמיות, זה השאלה אם אתה שאני מבין לפחות, השאלה אם כשאתה דיברנו קודם על קיומם של מושגים, של הלוגוס, המושג של עצמו והצורה של המושג. אני מסתכל על המושג יהודי, אני לא מסתכל עליו עם העיניים. עם מה אני מסתכל? עליו עם השכל. רק יש כאלה שמסתכלים עליו עם השכל ותופסים בו רק את מה שנראה ממנו מבחוץ. זה נקרא להביט במושג יהודי, או לצפות במושג יהודי. יש כאלה שמנסים להאזין למה המושג יהודי אומר, וזה נקרא לשמוע את המושג יהודי. אבל בכל מקרה אני מניח, או הוא מניח, שיש איזשהו מושג יהודי שהוא נמצא מחוץ לי, אולי גם בתוכי, אבל זה מושג שהוא לא אני עצמי. זה מושג שהוא משהו שהוא אחר ממני, ואני יכול או לצפות עליו או לשמוע אותו. בסדר? אז לכן אני חושב שגם הבסיס הזה להשוואה הוא מניח שגם אלה שתופסים את השכל כדבר חזותי, כפונקציה חזותית, הם עדיין תופסים אותו כפונקציה מכירה ולא כפונקציה חושבת בלבד. תאמו עמדות, קודם מינינו מישהו ש... מינינו מתנדב, שיתלם הלאה. על ידי האור, אז נקרא אותה מתחילת אות י"ב. האור הוא הטוב שבנמצאים והטוב שבחושים הראות. כמו השכל בנפש, ככה העין בגוף, כל אחד מהם מביט, זה המושכלות, וזו המוחשיות. כן? כל אחד מהם מביט. גם אלה שתופסים את השכל כחזותי, תופסים אותו כמביט, לא רק כחושב. כן? אנחנו בדרך כלל התפיסה הרווחת היום בעולם המודרני היא שהחושים הם אלה שקושרים אותנו לעולם שמחוץ לנו. השכל לא נוגע לקישור שלנו לעולם שמחוץ לנו. השכל יכול לנפח את החושים, את הנתונים שהחושים מביאים אלינו ולהבין מה הם אומרים. אבל לשכל עצמו אין איזושהי גישה אל העולם החיצוני שלא דרך החושים. השכל זה איבר פנימי. זאת התפיסה, מין דבר שהוא סגור בתוכי. כל מה שאני ניזון זה רק דרך החושים. פה ההנחה שלו, אפילו, כמו שאמרתי קודם, לפי מי שתפס את השכל כפונקציה חזותית, אבל בסדר, גם חזותיות, גם הבטה, זה גם כן אופן פעולה חושי, אופן פעולה של הכרה. אז הוא תפס את השכל כדבר מכיר, רק לא לעומק, אלא רק דרך המאפיינים. אותו שכל מכיר, תפס את המושג יהודי, ותפס שבעצם זה אוסף המאפיינים שלו. זה לא איזשהו מושג שיושב מאחורי המאפיינים האלה. אבל עוד פעם, הוא מתייחס לאותו מושג יהודי שנמצא מחוצה לו.
הוא
מתייחס
למושג יהודי כי הוא כבר מכיר אותו במבנים. אחרי שהוא כבר
ראה 15
אלף
יהודים,
אז הוא יש כבר
בראש שיושב
את זה יהודי
בפיוט,
והוא מתייחס אליו.
לא
כי הוא מרגיש
את זה יהודי בפיוט. במה מתבונן השכל, המבית? כשהוא אומר פה, זה מבית המושכלות וזה המוחשיות. במה הוא מתבונן השכל?
שהוא כבר
מכיר מראיות קודמות. מראיות של העיניים?
כן.
אז הוא לא מביט בזה, במה הוא מביט? אז הוא חושב על זה. אבל למה זו פונקציה חזותית או לא חזותית? אני חושב שהאנלוגיה הזאת רוצה לומר שגם השכל הוא איבר מכיר, מה שאמרנו קודם. על ידי האור נשואה הראות למעלה, וצופה בטבע הכוכבים ותנועתם ההרמונית, מחולותיהם המסודרים לפי חוקי הניגון השלם, מה שמביא עונג עליון לנפש ומרבה תימונה להיות צופה. נמשיך לצפות הלאה והלאה. אז היא צועדת הלאה כמו שאוהבת לדרוש מה המציאות הנראים האלה, אם אינם נבראים או נבראים הם. כן, זה עולם קדמון או לא קדמון, זה הצורה. הוא עומד פה למדרש הזה על אברהם אבינו, כן, באופן די ברור. מסתכל על הגלגל, שואל מי מפעיל את הגלגל, אם הוא נברא או לא, זה ברור שזה מונח פה ברקע. ומהי סיבתם? חזיונות העולם ותנועותיו הנראים אינם אלא מחולות הרמוניים שמתוכם נשמעים החוקים, חוקי הניגון האמיתי הקדמון שנחקקו בנפש אותם הראשונים שהמציאו את אמנות הניגון. מה שבעצם הוא אומר, שבעקבות הראייה, צריך להשתמש בראייה, השנייה היא לא אלטרנטיבה לראייה, אלא השמיעה זאת התפיסה שהראייה זה רק סימבולון, מה שהוא קרא קודם. זאת אומרת, זה רק ייצוג של משהו שנמצא מאחוריה. זה בכך בעצם שומעים. שומעים כאילו באותם אמצעים שבהם רואים. אז אם אתה מניח שמה שאתה רואה זה רק ייצוג של משהו שנמצא מאחורי מה שאתה רואה, אז אתה בעצם שומע. עם העיניים שלך אתה יכול לשמוע. כן?
הרי שם הנה כנראה, וכן במעמד הנבחר, מעמד הר סיני, היה הפלא הגדול, הקול הנראה, וכל העם רואים את הקולות, הרי זה כמו רואים ושומעים הנראה. יש פה שתי גרסאות, דרשי שם על החומה שהוא כותב שומעים את הנראה ורואים את הנשמע, וזה למטה גם, ובמדרש כתוב רואים ושומעים הנראה, במחילתא רואים ושומעים הנראה. בכל מקרה יש פה אבל אני חושב ארבע פעולות, אפשר לראות ולשמוע את הנראה, ואפשר לראות ולשמוע את הנשמע. אני חושב, וכאן אני לא בטוח שאני לא, אני לא יודע אם זה מה שהוא מתכוון לומר, אני חושב שארבעה דברים האלה זה בעצם הפרדס, שאתה מברש וסוד, הארבע צורות הסתכלות האלה על העולם, כן? ראייה ושמיעה של הנראה וראייה ושמיעה של הנשמע. ראייה של הנראה זה פשט, זה מה שאתה רואה בחוץ. שמיעה של הנראה זה רמז, לראות מה רמוז מאחורי מה שרואים. אתה מסתכל נגיד על האותיות, אתה דורש מה נמצא, זה אתם דרש כבר, כן? אני, השאלה איפה עובר הגבול בין רמז לבין דרש. שתי קיצוניות הן הרבה יותר ברורות, בקיצור, ההבדל בין רמז ודרוש זה קצת יותר בעייתי. ושזה, לשמוע את הנשמע, להכניס לוגוס בתוך עולם האידאות, זה סוד. ולעסוק באותו אורן סוף שנמצא בתוך הדברים, זה בדיוק זה תחום עיסוקו של הסוד. אז אני חושב שארבעת הדברים האלה קשורים קצת לארבעת הצורות לתפוס את התורה וגם לתפוס את העולם. הוא אומר פה, עד היא צועדת הלאה כמו שאוהבת לדרוש מה מציאות הנראים האלה. הדרש זה, אני לא יודע אם הוא מתכוון באמת דרש במובן, במובן של פשט רמז, דרש וסוד. אני אגיע עוד רגע. זו רק הערה לגבי ארבעת הצורות האלה. יכול להיות שזה קשור לארבעת הצורות לתפוס את התורה. שתיים מהן נראה לי די ברור שכן, שתי האמצעיות אני קצת לא ברור לי. הרי כותב שיש שהחלוקה של התורה לפשט, נגיד לפשט וסוד, זהו כרגע את הרמז ודרש, זה גם נכון לגבי כל הארבע קטגוריות האלה, זה לא חלוקה לפי ספרים. פעם נדמה לי שהזכרתי באיזשהו פורום, אני כבר לא זוכר איזה, שהחלוקה שפעם הייתה בין, נגיד, מה שיש היום, נגיד, בין פוסקים וראשי ישיבות, פוסקים ולמדנים, כן? יש חלוקה בין פוסקים לבין למדנים. אז היום זה חלוקה לפי אנשים. יש אנשים שהם בטבע שלהם פוסקים, ויש אנשים שהם בטבע שלהם למדנים. ראשי ישיבות בדרך כלל שייכים לאלה שאפשר לזהות אותם כלמדנים. פעם זה לא היה כך. פעם החלוקה בין פוסקים לבין למדנים הייתה חלוקה של ספרים, לא של אנשים. כל הראשונים, נגיד, הראשונים היו למדנים והיו פוסקים. לא הייתה חלוקה בין האנשים. כל אחד שהיה הראשון, ובדרך כלל, לא יודע אם כל אחד, בדרך כלל הוא גם היה רב של מקומות. זה לא היה למדנים ופוסקים. נכון שספרים, ספרי פסק וספרי לימוד ישנם, זאת אומרת יש הרמב״ם, זה ספר שהוא בעליל ספר פסיקה, כמו שאנחנו היום אפילו בבית מדרש הוא ממוקם בכלל לא אצל הפסיקה, כן, ממוקם בין הספרי חידושים, הרמב״ם, זה מאלף, הוא לא נמצא איפה שהטור בשולחן ערוך, ולא במקרה, אבל בכל אופן בפשוטו הרמב״ם זה ספר פסיקה, אבל האיש הוא ודאי היה גם למדן וגם פוסק, נכון? התשובות שלו, הוא נותן את התשובות הלמדניות קצת גם לגבי ה... הוא לא היה רב חיים, אבל הוא היה מה שאז נקרא למדן ומה שאז נקרא פוסק.
היה רמב״ם, היה רמב״ם.
אה? כן, דברנו על זה פעם באיזה פורים אחד נדמה לי. זה פורים אחד פעם נדמה לי שעשיתי איזה מערכון קצר הרמב״ם שקורא רב חיים. בכל אופן, אה,
כן, וספרים אחרים, הרשב"א או חידושים על הש"ס, הם נראים כמו ספרי פרשנות, לא כמו ספרי פסיקה. אבל הרשב"א עצמו זה אחד מהפוסקים הכי גדולים, כן, רואים את התשובות שלו באלפים רבים. אז זה ודאי שהוא היה פוסק גדול בדורו. אז זה לא הייתה אז חלוקה של האנשים, האנשים, וזה לא רק נכון לאז, זה נכון, אני חושב, עד לפני 200 שנה או משהו כזה, אני חושב שזה היה נכון. 50 שנה אפילו. לא הייתה ההבחנה הזאת. עולם הישיבות התחיל את ההבחנה הזאת בעצם. ולוז'ין, תחילתה של ולוז'ין עוד לא, אבל פירותיה של ולוז'ין עם ההבחנה הזאת. את הבית הלוי נגיד והנציב שהיו ראשי ישיבה בוולוז'ין, הם לא עסקו בשני התחומים. היום אין תשובות הלכתיות של ראשי ישיבות, כמעט ואין דבר כזה. שואן מזלמן היה ראש ישיבה, וזה באמת היה נחשב פלא גדול, שגם יודע ללמוד וגם יודע לפסוק. זה באמת, זה לא דבר מקובל. אז לכן, למה נזכרתי בזה, אני אפילו לא בדיוק זוכר למה התחלתי לדבר על זה, אבל יש, גם החלוקה בין סוד לבין פשט היא לא חלוקה בין טקסטים. בדיוק, זאת אומרת, בכל טקסט אפשר ללמוד אותו על דרך הפשט, על דרך הרמז, הדרש והסוד. גם את הזוהר וגם את הגמרא, גם את המשנה וגם את המקרא, את כל אלה, זה לא שהמקרא זה פשט, והזוהר זה סוד, וכתבי הארי זה סוד, וגמרא זה פשט או דרש או איך נקרא לזה. לא, כל אחד מהטקסטים האלה ניתן ללמוד בארבעה אופנים.
זה תמיד היה
ככה, לא הייתה פעם. לא, ברור, זו דוגמה לא ממשיכה גם להתפתחות ההיסטורית. נזכרתי בדוגמה ההיא, כי גם שם, היום זה איכשהו התפתל באמת. אבל פעם זה היה, הפסיקה והלמדנות היו שתי צורות הסתכלות של אותו אדם. כשהוא הסתכל כך, אז הוא היה פוסק, וכשהוא הסתכל כך, הוא היה למדן. היום זה כבר נהיה שני אנשים, שני סוגי אנשים. אותו דבר גם הספרים, היום גם כן, זה בעצם אולי אפילו גם ההיסטוריה חוזרת פה בעניין הזה. היום כבר החלוקה כאילו היא, מה, כשלומדים גמרא, אז לומדים נגלה, נקרא לזה דרש נגיד, שדורשים את התורה, כן? מידות שהתורה נדרשת בהן או משהו כזה, זה הבסיס פחות או יותר לגמרא. אפשר לקרוא לזה אולי דרש. תורה זה פשט, ארי, זוהר זה סוד, כן? אז אצלנו לכאורה הגישה המובנת מאליה זה שהחלוקה היא לפי טקסטים. אבל הארי כותב שזה לא נכון, זאת אומרת, החלוקה היא לפי צורות הסתכלות. אתה יכול להסתכל על כתבי הארי בצורה של פשט, רמז, דרש וסוד. זה אותו דבר על התורה, על התורה בוודאי, כן? הארי דיבר על התורה, הוא לא דיבר על משהו אחר. ולכן, כשאנחנו מסתכלים בעצם על אותם רעיונות, אז כשאנחנו מסתכלים עליהם דרך הגמרא, אז הגמרא זה כביכול טקסט של נגלה, אבל גם מתוך הגמרא אפשר להוציא את הסוד, אבל אפשר להוציא את זה דרך שמיעה. כיוון שהסוד נמצא מאחורי הגמרא, הוא לא נמצא בגמרא עצמה. המשמעות הפשוטה של מה שכתוב בגמרא היא לא קשורה בכלל לסוד, אבל מאחורי זה יושב סוד, צריך להאזין למה שנמצא מאחוריו, הלוגוס שמאחוריו, כן? כשאני לומד זוהר, אז כשאני לומד את הפשט של הזוהר, אני נמצא ברובד שאליו כשאני לומד את הגמרא אני רק מאזין. ולכן אמרנו שבגמרא תמיד אומרים תשמע, ובזוהר אומרים תחזי. בזוהר אומרים תחזי כי בוא תראה, שם אנחנו נמצאים באותו מישור שאליו אנחנו בעצם רק מאזינים דרך הגמרא. כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו לא נמצאים במישור ההוא, אנחנו נמצאים במישור של דיני נזיקין, של סברות משפטיות או דברים מהסוג הזה. אז זה לא קשור לכל מיני עולמות וספירות ודברים כאלה, אנחנו לא נמצאים במישור ההוא. אז כדי להבין את המישור ההוא, אנחנו צריכים להאזין לו דרך מה שכביכול נראה. דרך ההבטה, אנחנו מבינים שיש משהו מאחורה, וכך אנחנו שומעים את העולם הנסתר שנמצא מאחורה. אם אנחנו לומדים זוהר, אנחנו לומדים ישירות את העולם ההוא עצמו, הוא לא מוסתר מאחורי כלום, אנחנו לומדים אותו. נכון שגם מאחוריו יש משהו. כן, הארי עסק נגיד רק באצילות, לא דיבר בכלל על מה שמעבר לאצילות. אז גם שם אפשר להאזין לזה, מי שנמצא יותר גבוה הוא רואה את אדם קדמון, מי שלומד את הארי הוא רק מאזין לאדם קדמון. הוא אמר פה, כל דבר זה רק סימבולון למה שמאחוריו. אבל זה פשר הביטויים של תשמע בגמרא לעומת תחזי בזוהר. וזה בעצם נקרא לראות את הקולות, לראות את הקולות ולשמוע את הקולות. לשמוע את הקולות זה לשמוע את הקולות זה כאשר אני לא נמצא במישור שלהם. כשאני לא נמצא במישור שלהם, אז אני צריך לשמוע כדי להבין שיש פה קולות. אני לא יכול לראות אותם, בעיניים לא רואים שום דבר. למה? כי אני נמצא למטה, זה קולות, זה דבר רוחני, כן? אז אני מנסה להבין משהו שלא שייך לעולם שלי, את זה אפשר לעשות רק דרך ההזנה, כי זה לא בא אליי בצורה ישירה. לעומת זאת, אם אני עולה לעולם של הקולות עצמם, אני יכול לראות את הקולות, תחזי, כמו בזוהר, אני פשוט יכול להסתכל על, על הרעיונות עצמם, על הקולות עצמם. זה נקרא לראות את הקולות. במעמד הר סיני, בני ישראל עלו לאותה מדרגה שאומרים, כן, שמדרגות נבואה, אז הם בעצם נמצאו באותו מישור. אז אני רואה את הנסתר, אני לא מאזין לו. זה, רואים את הקולות או שומעים את הקולות. זה בעצם מה שראינו בסימן ו' למעלה, שדיברנו על זה על המשלים, שהעברי לא רואה את הדבר כמו שהוא, אלא את מה שמייצג אותו, כן? ואת הדבר כמו שהוא רק מאזין לו, הוא לא יכול לתפוס אותו, אבל הוא מאמין שהוא קיים והוא מאזין לו. אז בהתחלה דיברנו על התפקיד של המשל כלקרב את הדבר אליי. זאת אומרת, דבר שאני לא מבין, מה זה משל? משל בא כאשר אני לא מבין משהו. אז אם אני לא מבין משהו, אז עושים לי משל. מה עושה המשל? מתאר את אותו רעיון בעולם המושגים שאתה אני כן מבין, בעולם המושגים שלי. זאת אומרת, הוא מוריד את הדבר אליי. אבל בסימן ו', בסימן קטן ו', הוא אומר שהמשל עושה עוד משהו. המשל גם מעלה אותי אל הדבר. הוא לא רק מוריד את הדבר אליי. וזה בעצם להגיד שאני עולה לעולם של מושגים שהוא לא מהעולם שלי. דיברנו קודם על ההבדל ביני לבין אפלטון, לכן עשיתי את ההקדמה הזאת. אפלטון מדבר כל הזמן בעולם המושגים שלנו. גם כשהוא עולה למעלה, עולם המושגים שמשמש אותו זה עולם המושגים שלנו. ההיגיון השמעי זה מצד אחד להוריד את הדברים לעולם המושגים שלנו, אבל מצד שני אני גם יכול לעלות לעולם המושגים, עולם המושגים הקבלי בכלל לא שאוב מהעולם שלנו, כן? כל מיני ספירות ודברים, ואתה בכלל לא, כאילו זה לכאורה זה סינית, כן? ואתה משתמש בעולם המושגים ההוא כדי לתאר את העולם ההוא. בסדר? אז זה בעצם האפקט השני של המשל. המשל גם לוקח אותי למעלה לעולם ההוא כדי להבין את הרעיון במקומו, במקורו. לא רק מוריד את הרעיון אליי כדי שאני אבין אותו בשפה שלי. שני הדברים קיימים. שני הדברים עושה המשל, ובעצם זה כמובן מניח איזושהי התאמה בין מה שלמעלה לבין מה שלמטה. בעצם העניין הזה מתואר בנפש החיים, שער ג' פרק י' א'. שער ג' פרק י' א', אז הוא אומר כך: והעניין כידוע בזוהר שהוא התברך בדיבורו חד, וכל דיבור ומאמר של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שאמר ויהי, הוא הנפש וחיות אותו הדבר שנברא בו. זה הלוגוס מה שהוא מדבר פה. וכל ריבי רבבות המינים שבו עם המזלות הממונים עליהם והמלאכים הממונים על אותם המזלות ושורשם ושורש שורשם למעלה מעלה שבכל עולם. ומאז והלאה עוד כל ימי עולם דברו התברך ניצב בהם להעירם ולקיימם כל רגע. זה המאמר החוק שהוא דיבר עליו קודם. בכל פרטי ענייניהם ושינויהם וסידור מצבם. ולכן בכל העשר מאמרות, בכל העשר מאמרות לא נזכר רק שם אלוקים שאותו המאמר הוא בעל הכוחות של אותו, טוב זה קטע אחר, רק שאתה תח איננו מראות בעיני הבשר. איך עכשיו כשנגמרה הנבואה בעצם בשפה שלנו, אנחנו לא יכולים לראות בעיני הבשר את המאמר שנמצא מאחורי הדברים, לא יכולים לראות, תח איננו מראות, איך ובאיזה אופן דיבורו יתברך מתפשט בהם. אז מה אנחנו צריכים לעשות במצב כזה? לשמוע. כי אנחנו לא נמצאים במדרגה ההיא שבה רואים את הדבר, אנחנו ירדנו, אנחנו נמצאים במדרגה שכבר לא רואים, שאני מסתכל באופן הפשוט, אני לא רואה את זה, את דבר השם בתוך הדברים. אז אני צריך להאזין לזה. ולעתיד לבוא כתיב, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. לעתיד לבוא זאת אותה עלייה שדיברנו עליה גם בתא חזי של הזוהר, ואז דיברנו עכשיו שכשאנחנו נמצאים בעולם יותר גבוה, אז את הלוגוס הזה עצמו, את האלוקות עצמה שנמצאת בכל דבר, אנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות את זה. היינו שיזדקח השגתנו עד שנזכה להשיג ולראות גם בעין הבשר עניין התפשטות דיבורו יתברך בכל דבר בעולם. נוכל לראות את זה בעיני בשר, כביכול. רק הבשר יהיה שם משהו אחר, כן, אבל אנחנו, זה יהיה בחינת ראייה, זה כאילו האופן הפתיסה הברור והנמוך, זה מה שנקרא ראייה. אז נכון שאז זה לא יהיה אולי הראייה שלנו היום, אבל זה יהיה ברור כמו הראייה שלנו היום, כן? זה יהיה אופן הפתיסה המקביל או אנלוגי לראייה. כמו שכבר הייתה השגה מעין זה בעת מתן תורה. בכתיב וכל העם רואים את הקולות. וזה מה שגם קרה, מתן תורה. שאנחנו היינו, מה זה נקרא לראות קולות? פה כתוב בעצם כל מה שאמרנו. מה זה נקרא לראות קולות? אנחנו נמצאים מקב גבוה, ומקב גבוה אפשר פשוט לראות את הקולות, לא צריך להאזין להם. להאזין זה, כבר, זה סימן שהם נמצאים בעולם שיותר גבוה ממני. אם אני נמצא באותו מצב, אז אני רואה את הקולות. טוב, זה עניין אחר. זה להציץ פה גם ב... ויש ליישב על פי זה מאמרם זל, זה הגעה. שהיו שומעים את הנראה ורואים את המשמע. ורוצה לומר, שכל כך נתבטלו מהם אז כל כוחות הגשמיות ונזדקח הפגתם מאוד, עד שכל מציאות ענייני המוחשים הגשמיים שהיו תחילה רואים אותם, ראו חושית עתה, ראייה חושית, עתה נתבטלו אצלם מראותם בחוש ראותם והתבונן בהם כלל. עד שדרך משל, אם היה רוצה מי להבינם ענייני המוחשים והגשמים, היה צריך לספר להם ולהשמיעם לשם האוזן שישנם במציאות. והעניינים הרוחניים שתחילה היה צריך להבין עניינם לשם האוזן, עתה ראום בחוש. תורה שהוא כותב את זה, ששם האוזן זו פיסה דקה יותר של עולם שאני לא נמצא בו. רק מעניין שהוא משליך את זה גם למטה. ואתה אומר שכשהם היו במעמד הר סיני, אם מישהו היה צריך להסביר להם עד השולחן, אז גם כן היה שמיעה, לא ראייה, כי הם נמצאים למעלה. ואתה תופס את השמיעה כפיסה של דבר שאני לא בעולם שלו. לא דווקא דבר גבוה ממני. זה דבר שהוא שייך לעולם מושגי אחר. זה דבר שהוא לא בעולם המושגי שלי. בכל מקרה רואים פה אבל את העניין הזה עצמו. זה מה שכתוב פה בעצם. ההקבלה, הפעולה הכפולה הזאת של המשל, שהוא מעלה אותי אל הדבר ומוריד את הדבר אליי, מוריד את הדבר אליי ולכן מאפשר לי לשמוע אותו. הוא מעלה אותי אל הדבר ולכן מאפשר לי לראות אותו. כן? זה כשאני עולה למעלה. במילים אחרות, המשל, שנקרא לו התורה, שהיא בעצם איזשהו משל או איזושהי תוכנית של מה שקורה בעולם, היא מאפשרת לי לעשות את שני הדברים. אם אני לומד את הנגלה, אז אני צריך רק להאזין לדברים הרוחניים. זה להוריד את הדברים אליי, לנסח אותם בשפה שלי. ואם אני לומד נסתר, זוהר או משהו כזה, אז זה בעצם אני עולה אל עולם המושגים ההוא, ושם אני מתעסק בדברים עצמם, לא מוכבאים מאחורי שום דבר. אז המשל עושה את שתי הפעולות, הוא גם, זה שני צדדים של אותו משל. הזוהר והפשט, הפשט והסוד, כן, זה אותו, זה שני צדדים של אותו משל. אחד מהם זה ההורדה של הדבר אליי, והשני זה ההעלאה שלי אל הדבר. האפשרות לעשות את העניין הזה זה רק למשל הכרחי. יש עקרונית, המשל שאנחנו מכירים בדרך כלל לא משל הכרחי. אם אני רוצה להבהיר למישהו איזשהו רעיון ואני נותן לו משל, אני יכול למציא עוד מהמשלים כאלה. זה לא, אין משהו מוכרח שבמשל הזה בדיוק הכל יהיה כמו מה שאני רוצה להסביר. אחד הרעיונות שאני רוצה להעביר נמצא גם במשל ההוא. אבל הרבה פעמים, כן, אנחנו נתקלים במצב שבן אדם לוקח משל רחוק מדי. ורגע, רגע, אבל במשל אז גם יוצא כך. בסדר, לא התכוונתי להגיד שזה בדיוק אותו דבר, אלא זה בא להגיד לך איזשהו רעיון שתראה אותו יותר ברור בשפה הזאת. יש משלים שמשלים הכרחיים. זאת אומרת שהדברים שאותם אני אומר כמשל, הם מחויבים בכל הפרטים להיות תואמים לנמשל. זה לא איזשהו רעיון שבמקרה נמצא פה ונמצא שם. זה בדיוק אותו דבר על כל צ'ופצ'יק.
זה משהו
מהותי
במשל, או שיש נושאים כאלה שבהם אני צריך לדייק במשלים
שאני נותן לך? לא, אבל אתה לא יכול לדייק במשלים שאני נותן. אפילו אם תרצה לא תוכל. כי אין דבר כזה, זה המשפט הבא שלי. משל הכרחי כזה, הוא יכול לבוא אך ורק עם התפיסה של מה זה משל משתנה. בדרך כלל משל נתפס כסתם, אני לוקח משהו, אני רואה שיש בו איזשהו רעיון דומה לזה, טוב, אז בואו נספר לך את הסיפור הזה, יהיה לך יותר ברור מאשר הסיפור ההוא. המשל ההכרחי, שאומר שבעצם יש תאום חד ערכי בין כל פרט במשל לבין כל פרט בנמשל, זה משל שברור שהקשר שלו לנמשל הוא מהותי. זה לא שאני במקרה מצאתי גם פה את אותו רעיון, אלא שבאמת המשל הוא איזשהו ביטוי בפועל של הנמשל. הוא לא שבמקרה יש בו קווי דמיון מסוימים, אלא יש איזשהו קשר, הם משפיעים אחד על השני באופן ברור. זאת אומרת, בעצם ההוא זה ביטוי נמוך של זה. אז אם באמת זה כך, אז ברור שכל פרט פה מעיד לי בעצם על משהו שם, נכון? זה מה שאני קורא משל הכרחי. עכשיו התפיסה היא שהתיאורים הקבליים נגיד וגם התורה עצמה זה משל הכרחי. זאת אומרת, כשאתה אומר לי שיעקב מייצג את מידת התפארת, בסדר, זה היה בו גם פן של תפארת באיזושהי צורה, אולי אפשר להסביר את זה, אבל בסדר, על עוד כל מיני דברים, מה הטעם להתחיל לקשות קושיות? רגע, אז איך זה מסתדר עם זה שלקח שתי אחיות ושלקח שתי... בסדר, אז זה לא, זה לא התכוונתי, מה אתה... אל תיקח רחוק מדי את המשל שלי. הנקודה היא שזה לא משל, ואת אני מחויב לזה שכל הפרטים יהיו תואמים, כי זה משל הכרחי. אותו דבר כל הדיבור הקבלי, אז מדברים שם על אור, למשל בקבלה, זה לא מדובר על אור אלקטרומגנטי. אבל מצד שני, כל התיאורים שמתארים את האור אמורים גם להיות מתאימים למושג ההוא שאנחנו קוראים לו שם אור. ומי שמכיר קצת, אז שם הם, צריך להבין עד הסוף. זאת אומרת, אתה, אם האור לא מתנהג כך, אז יש לך קושייה. אם האור בעולם לא מתנהג כך, למה? כי המושג, המונח אור פה לא משנה, יש כאיזשהו משל מקרי לאור, מה שקוראים שם אור. זה משל הכרחי, בשביל זה נברא האור, לא בשביל זה רק הוא נברא, אלא זה ייצוג, הייצוג של האור שם, זה האור של למטה. אז כל מה שקורה למטה זה ביטוי למשהו שקורה למעלה, במישור קצת אחר, אבל זה בדיוק אותו דבר. המשל הוא מחייב. כל פרט שאני אשאל עליו, הוא מטביע גם על משהו שקורה בנמשל. רק משל כזה בעצם יכול גם להוריד את הדבר אליי וגם להעלות אותי אליו. כי זה בעצם אומר שיש איזושהי התאמה בין שתי מערכות המושגים, או בין שני העולמות. יש איזושהי התאמה ברורה, ואם אני אתפוס טוב את עולם המושגים הזה, אז יש לי כבר איזושהי תפיסה גם בעולם המושגים ההוא, הגבוה. אז כשאני שומע את הקולות, יש לי גם כן איזשהו סוג תפיסה כמו אותו אחד שרואה אותם. זה לא דבר אחר, זאת התפיסה של הדבר הנכון, בצורה נחותה יותר אולי. אבל זו תפיסה של אותו דבר, זה לא שבמקרה נתנו לי איזשהו משל רק כדי לקרב את הדבר להשגתי. זה הרבה פעמים בקבלה, יש דילמות ארוכות, ונכתב על זה כבר לא מעט, גם השאלה אם זה משל, או שזה באמת מתאר את המציאות. אני חושב שהתשובה היא ששתי התשובות נכונות. כיוון ששם המושג משל הוא משמש במשמעות אחרת, זה כל מה שקורה למטה הוא אכן משל למה שקורה למעלה, אבל משל רק במובן שזה מתואר בשפה שלי, במובן הזה זה משל. אבל זה לא משל במובן שאין שום קשר בינו לבינו, אלא רק איזשהו דמיון מקרי שאני מנצל אותו בצרכים פדגוגיים, כדי להסביר משהו יותר טוב. אלא זה מהותי, זאת אומרת, אי אפשר לבחור משל אחר. הייצוג של האור ששם לא יכולתי לתאר אותו על ידי כל, גם אם הייתי מוצא איזושהי תכונה משותפת. מה שמייצג את האור שם זה באמת, זאת אומרת, ההסלה שלו כלפי מטה של האור ששם זה פשוט האור האלקטרומגנטי שאנחנו מכירים פה. אז לכן זה ההסלה שלו, זה לא משהו אחר. אנחנו דיברנו אני חושב שאתם עוד לא הייתם.
מה? אמרת על תורה וחבלה. איפה
המשל
לא
הספקים? אבל
אני רוצה לזה, כל דבר שקשור לתורה,
אבל
לא כל דבר שקשור לתורה,
משלים לא הספקים. אני חושב כל דבר שקשור לתורה. אם זה מגיד בבית כנסת, אתה אומר לך משל, אז זה לא משל אחרי.
אבל...
אני חושב שהמשלים בגמרא, למשל, המעשיות בגמרא, למשל, נדמה לי שזה משלים אחרי. כן. אתה רואה לפחות מההתייחסות של המפרשים שזה כך. כי הם שואלים על הבדלים בין המשל, הם לא מסתפקים בזה שיש רעיון משותף. שואלים גם על הפרטים, נסים להסביר למה בחרו משל כזה ולא משל אחר. אז זה מין קושייה הזאת. מה זה למה בחרו משל כזה ולא משל אחר? בחרו את המשל הזה, אם היו בוחרים בו, היית שואל על הרוב. אז זה מין קושייה הזאת. הקושייה היא כיוון שתופסים שצריך להיות פה איזשהו ביטוי מלא של העניין. זה לא כמו ממשל משלים רגיל. בדף כף, אני לא יודע אם יש לפניכם את זה, תקלו אחר כך, הוא מדבר שם על... על תשובת הרשב"א בדף, בסימן תף תת זין, שהוא החרים שם את כן ידעיה הפנימי, שאמר שאברהם ושרה זה חומר וצורה ופירושים אלגוריים למעשי התורה. אז הוא החרים אותו שם, הוא אמר שאסור ללמוד פילוסופיה עד גיל מסוים וכו'. והם נתלו ברמב"ם, אמרו שהרמב"ם מתן לימד אותם להתייחס כך, למרות שאני חושב שברמב"ם אין איזה מקור, יש איזה מקור כשהוא מתייחס לאגדות חז"ל. אגדות חז"ל הוא באמת, הרמב"ם אומר שזה באמת זאת ההתייחסות הנכונה, באותה הקדמה המפורסמת שמדבר על שלוש כתות, כן? אחת מהן שתופסת את הדברים כפשוטם זה כת הטיפשים, אלה שתופסת כפשוטם כדי ללגלג זה כת הרשעים, ואלה שמבינים שהדברים הם לא כפשוטם זה כת החכמים. עכשיו בפירוש הוא אומר את זה, אבל הוא אומר את זה על אגדות חז"ל. אני לא מכיר מקום שהוא אומר את זה גם על התורה עצמה. אני חושב שלכן הרשב"א באמת אומר שמהרמב"ם זה לא יוצא, והוא מרשה לעצמו להחרים אותם. אבל מה באמת הנקודה היא? פה יש נקודה מאוד עמוקה שחשוב להבין אותה. לכאורה באמת הרי מה אכפת אם אברהם ושרה היו או לא היו? מי זה מעניין? בנימה ממש לא מעניין. כל מה שמעניין אותי באברהם ושרה זה מה אני יכול ללמוד מהם, נכון? אז מה אכפת לי להגיד שהם לא היו? העיקר שאני לוקח כדבר מחייב את מה שאני לומד מאברהם ושרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר אליי בתורה, נכון? למה אני צריך להאמין שאברהם ושרה היו? אותו דבר, מה ההבדל? אלא אם כן אתה תופס שמעמד הר סיני הוא חלק מהאלמנטים שמשכנעים אותך בקיומה של התורה או בחויבות שלך לשמור את התורה, אז אחר שמעמד הר סיני זה פרשייה אחרת. אבל אברהם ושרה זה לא צריך להיות ככה. אז מה אם לא היו אברהם ושרה? הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני לעם ישראל ונתן להם תורה שכתוב שם על אברהם ושרה כמשל. אז מה יש? מה רב המשל הזה? למה לא להאמין שהוא, למה אני חייב להאמין שהוא היה? מה כל כך מרגיז את הרשב"א? עוד ראשונים שם התרכזו על הדברים האלה, הוא לא היה יחיד שם. אותו דבר במישור המודרני יותר, דיברנו על זה קצת בשנה שעברה, גם פה וגם בשיעורים בערב. אותו דבר בכלל בתפיסה של מיתוסים. כל הפוסט-ציונים שמכחישים את קיומו של טרומפלדור, או שאומרים שהוא הפליט כללה רוסית במקום להגיד טוב למות בעד ארצנו, או שמרי אנטואנט לא אמרה אם אין לכם אז שיוכלו עוגות, אלא אני לא יודע מה עשתה, כללה אותם בהונגרית. אז השאלה היא, למה זה צריך להטריד אותי? הרי מי שמבין טוב את תפקידו של מיתוס, מיתוס אין משמעותו לייצג היסטוריה. מיתוס והיסטוריה זה שתי דיסציפלינות שלא קשורות בכלל. לא, אין טעם, זה כבר כתבו לא מעט לפניי, כן? אין טעם לבחון מיתוס על פי היותו אמיתי או לא אמיתי. מיתוס נועד להעביר עלינו מסרים, לחנך אותנו, כן? אז מה אכפת לי אם טרומפלדור היה או לא היה? לא, מה זה מעניין? איזו קילל ברוסית? שיהיה בריא. אני רוצה אבל לדעת, אני רוצה לחנך את הילדים שלי שהם לא יקללו ברוסית אלא יגידו טוב למות בעד ארצנו. אז אני מספר להם על אותו איש אגדי ששמו טרומפלדור. אז למה אותה קורלציה מוזרה שקיימת, שכל אלה שמתנגדים למסרים שעוברים דרך טרומפלדור מנסים לטעון שטרומפלדור גם לא היה, ואלה שכן מזדהים עם המסרים שעוברים דרך טרומפלדור הם גם משום מה טוענים שגם טרומפלדור היה? מה אכפת לך? תגיד, אתה מזדהה עם המסרים, וטרומפלדור לא היה. או הפוך, טרומפלדור כן היה, אבל המסרים שלו לא מעניינים אותי, אז היה, היו עוד 100,000 יהודים.
תגיד, אידיאל
שלך,
הוא
לא יכול להתממש. אם תראה לי, הנה, היה בן אדם שהצליח לעשות את הרגע, סימן
שהאידיאל שלך גם באמת מציאותי. האם אתה מדבר איתי על אידיאל,
מישהו שלהגיד אותו? זה הבעיה שזה לא מציאותי. אלה שמתנגדים לערכים שעוברים דרך זה לא ערכים נכונים, לא צריך למות בעד ארצנו.
נכון, אני אומר, למה מי שכן מאמין
באידיאל,
אתה מתעקש שזה היה? כי אז עושה את
האידיאל
שלו
ליותר ממשי. אפילו אם אתה צודק, אבל זה לא משהו באמת היה. זה שזה נוח לך לומר שהוא היה, כי זה יעזור לך לחנך את הנוער, הנה תראו, גם היה אחד כזה, זה יפה מאוד. אבל מה בין זה לבין השאלה ההיסטורית אם הוא באמת היה או לא היה? אם יש ראיות לכאן או לכאן, אז איך אתה מסביר את התפלגות הדעות הזאת שבדיוק אלה שמזדהים עם הערכים גם אומרים שטרומפלדור היה, ואלה שלא מזדהים אומרים שהוא לא היה? אני חושב שהתשובה העמוקה יותר לעניין, וזה גם גורר את מה שאתה אמרת, לכן גם יש לזה ערך חינוכי. זה לא סתם אפקט פסיכולוגי, אין דבר כזה אפקט פסיכולוגי לדעתי. אין דבר כזה בכלל אפקט פסיכולוגי. כל אפקט פסיכולוגי יש לו הסבר פילוסופי מאחוריו. הנקודה היותר עמוקה פה זה שמיתוס שלו בא לידי ביטוי לא קיים גם למעלה. אם הוא לא היה קיים למטה, הוא גם למעלה לא קיים. הוא גם בעולם הערכים לא קיים. אין ערך כזה. אם אין לו ייצוג פה למטה, אז הוא גם לא קיים בעולם האידאות, נקרא לו, בעולם הגבוה יותר. אותה התאמה שדיברנו בין משל לבין נמשל, ההתאמה הזאת בעצם אומרת שהמשל זה איזושהי הגשמה של הנמשל. גישום, במובן של לאו דווקא הגשמה בפועל, זה גם נכון, לכן זה מאותו שורש, אלא גישום שלו בגוף, כן? היותו בעולם העשייה. עכשיו, גם הפוך נכון, אם אין לו הגשמה בעולם הזה, אז הוא גם לא קיים למעלה, כי זה התאמה אחת חד ערכית, זאת אומרת, הוא לא קיים. אז ברור שאם טרומפלדור לא היה, זה מערער באיזשהו מקום גם את זה שהערך הזה קיים בעולם הערכים, ושהערך הזה נכון או לא נכון. ולכן מאוד חשוב לאנשים, לא רק שמאוד חשוב, אלא באמת אם אני מרגיש שערך הוא אמיתי, אני באמת מזדהה איתו, פירושו שהוא גם בא לידי ביטוי בעולם. אני גם אומר אמירות על ההיסטוריה, אמירות על העולם, כתוצאה מאמונה בערך. אני לא רק, לכן כשאברהם ושרה אתה אומר שהם היו חומר וצורה, אז זה לא סתם פסיכולוגיה שאני לא יכול, לכן אני לא יכול להזדהות עם מה שהמסרים. מה אכפת לך? זה קדוש ברוך הוא מסר לך מסרים דרך דמויות אגדיות ששמם אברהם ושרה. הנקודה היא לא כזאת, הנקודה היא שאם הערכים האלה אין להם משל בעולם שלנו, אבל משל, עוד פעם, משל, לא משל כמו שאנחנו אומרים משל, אלא משל כאילו שזה קיים באמת, ההשלכה של זה נמצאה פה, אז גם למעלה זה לא קיים. זה הנקודה, זאת אומרת, אם אתה לא, נכון שעקרונית לא אכפת לי אם אברהם ושרה היו או לא היו, זה לא מעניין, זה לא רלוונטי, אין שום מפקמינה. כל השאלה רק, האם זה שהם לא היו עדיין יכול להשאיר אותי באמונה שהערכים שהם מייצגים כן מחייבים אותי? זה הנקודה. דווקא בגלל שהמשל הזה הוא משל הכרחי.
What? טוב.